השיעור היום מוקדש לילוי נשמת נפתלי צבי בן הרב יהושע אריה זיכרונו לברכה. נודה לכל הלומדים תלמדו לילוי נשמתו. כל מי שרוצה להקדיש שיעור מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם למעלה בתפריט. ועוד הערה, אני מנצל את זה שזה שיעור קצר היום להודעות. מי שעוד לא קנה את הספר כל התלמוד על רגל אחת, אני מפציר בכם, עוד שנייה נגמר חודש הספר והמחיר יעלה פי שניים. זה נקרא כל התלמוד על רגל אחת. בעזרת השם זה ייתן לכם שמחה בלימוד גמרא, היכרות מקיפה ברחבי הש"ס, העמקה, לכם או למי שתקנו את זה בשבילו במתנה. מתאים גם למתחילים גמורים וגם למאוד מנוסים. יש את זה בכל הסניפים של סטימצקי וצומת ספרים, וגם באתרי האינטרנט שלהם, וגם בטלפון בדני ספרים, במספר 02-566-7118, 02-566-7118. בואו נתחיל. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף קופי במסכת שבת, באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים בעזרת השם את פרק ההורג באמצע עמוד א', ונסיים בשורה השלישית של הדף הבא. השיעור היום יהיה 12 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון נדבר על השיעורים של מלאכות שקשורות לבגדים, בחלק השני נדבר על אדם שקורע בגד שלא על מנת לתפור. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, את החלק הזה נחלק לשלושה סעיפים, אבל לפני זה נזכיר עוד פעם איך היו הורגים בגד. אז כמו שכבר הזכרנו בדף צדיק ו' וגם שמנו שם סרטון באתר, נשים את זה גם בדף הזה, בשביל להרוג בגד צריך קודם כל למתוח על הנול חוטי שתי, שזה חוטי האורך, אחר כך לוקחים את חוטי הערב ומעברים לרוחב חוטי השתי, וזה הולך אחד מעל, אחד מתחת לסירוגין, וכך נוצר הבד. עכשיו, בשביל לפשט את זה, הנול היה מתוחכם, וחוטי השתי, כלומר חוטי האורך, היו נתונים בתוך שתי מסגרות שונות, כלומר, למשל, כל החוטים האי-זוגיים היו במסגרת אחת, וכל הזוגיים במסגרת אחרת, ואז יש מנגנון שמפעילים אותו עם היד או עם הרגל, שכל פעם מעלה ומוריד את אותם שתי מסגרות, ובאמצע מעבירים את חוטי הערב, וכך זה יוצא שזה עולה מעל ומתחת לחוטי השתי. אני אומר את זה מהר כי כבר פירטנו על זה בדף צדיק וב, מאוד כדאי לראות את הסרטון באתר, זה מאוד מבהיר. עכשיו נתמקד לרגע בחוטי השתי, חוטי השתי כאמור מחוברים בשני צידי הנול, ובאמצע הם עוברים באותם שתי מסגרות, איך הם מחוברים בדיוק? אז בקצוות של הנול הם מחוברים לשני גלילים, כך שככל שאני הורג עוד, אני גולל את מה שעשיתי ומתקדם ככה עוד ועוד בהריגה. באמצע במסגרות האלו היו חוטים עם טבעות קטנות, והחוטי שתי היו עוברים באותם טבעות, אותם טבעות נקראים בתי נירין. עד כאן ההקדמה, שוב אני מאוד ממליץ לראות את הסרטון, זה מאוד מבהיר את הדברים, ועכשיו ניגש לסעיפים עצמם. אז כאמור הנושא של החלק הראשון זה השיעורים של המלאכות שקשורים להכנת בגדים. את החלק הזה כאמור חילקנו לשלושה סעיפים, ונתחיל בסעיף הראשון, שזה לגבי הריגה. הפעולה של ההריגה זה כשאני לוקח את חוטי הערב ומעביר אותו לרוחב חוטי השתי, וכשאנחנו מדברים על מה השיעור של הריגה, יש בעצם שתי שאלות. שאלה אחת זה כמה חוטי ערב אני צריך להרוג איתם, שאלה שנייה זה מה הרוחב המינימלי שאני צריך להרוג בשביל להתחייב. אז לגבי השאלה של כמה חוטי ערב, כלומר בעצם כמה שורות של חוטי ערב אני צריך להרוג, יש מחלוקת בין חכמים לרבי אליעזר. חכמים אומרים שבכל מקרה יש מינימום של שני חוטים, רק אז אני חייב. רבי אליעזר אומר שזה תלוי במה מדובר. אם מדובר בהריג שכבר התחילו להרוג אותו, כלומר שיש כבר לפחות שתי שורות של חוטי ערב, אז מספיק שאוספתי עוד שורה אחת, כבר אני חייב. אם מדובר בהריג חדש שרק עכשיו אני מתחיל להרוג אותו, אז יש סתירה בדעת רבי אליעזר בין המשנה לבין הברייתא. במשנה הוא אמר שהמינימום זה שאני עושה עכשיו שלוש שורות. בברייתא הוא אמר שהמינימום זה שתי שורות. אז לכאורה יש סתירה, עונה הגמרא שזה תלוי האם מדובר בחוטים עבים או דקים. לאיזה כיוון? אז הגמרא מביאה שתי עצות. אפשרות אחת זה לומר שזה תלוי עד כמה ההריגה הזאת היא מתקיימת וחזקה. אם מדובר בחוטים עבים, אז שם מטבע הדברים זה יותר רפוי, ורק אם עשית שלוש שורות זה מתקיים, ובחוטים דקים מספיק שתיים. מצד שני, סברה שנייה זה בדיוק להפך, זה לא תלוי עד כמה זה מתקיים, אלא זה תלוי בעד כמה זה בכלל נראה שעשית משהו. בחוטים עבים זה נראה שעשית משהו כבר בשני חוטים, בחוטים דקים, בשביל שיראו משהו צריך שלוש. בכל אופן זה לגבי מה השיעור של מספר החוטים, עוד פעם לפי חכמים תמיד שניים, לפי רבי אליעזר, אם זה הריג קיים אז אחד, אם זה הריג שאתה עכשיו יוצר אותו, אז זה תלוי האם זה חוטים דקים או עבים, האם נצטרך שלושה או שני חוטים בשביל להתחייב. עד כאן לגבי מספר החוטים, ועכשיו לגבי הרוחב. אז לגבי זה אומרת הברייתא שהמינימום של הרוחב זה רוחב סית, שזה בעצם טפח, אבל כתוב בשתי ברייתות שיש לזה יוצא דופן, וזה כשהורגים את השפה. כלומר, בשני צידי הרוחב של הבגד היו שמים חוטי שתי מאיזשהו מין אחר, כך זה היה מחזק את חוטי השפה, אולי גם עשו את זה ליופי. והשפה הזאת היא לא הייתה ברוחב טפח, אלא הרבה פחות, היא הייתה ברוחב של שלושה בתי נירין, כלומר בעצם שלושה חוטי אשתי, וכיוון שיש לה משמעות בפני עצמה, מי שמכניס חוטי ערב רק לאותה שפה, כבר חייב, אפילו שהוא לא הרג, ברוחב של טפח, כמו שגם יש חגורה ברוחב הזה שעושים אותה, זה נקרא צלצול קטן, וגם עליה חייבים אם הורגים ברוחב כזה. עד כאן הסעיף הראשון, דיברנו על מספר חוטי ערב ועל הרוחב של ההריגה בשביל להתחייב. הסעיף השני זה שתי מלאכות שקשורות לא לחוטי הערב, אלא לשלב הקודם, וזה הכנת חוטי השתי על הנול. לגבי זה נדבר על שתי פעולות, פעולה אחת זה עושה שני בתי נירין, שזה מוזכר במשנה, פעולה שנייה זה מי שמעביר את חוטי השתי בקיירוס, עוד מעט נראה מה זה. אז לגבי הפעולה הראשונה, העושה שני בתי נירין, יש מחלוקת בראשונים, דעה אחת שנזכיר כאן אומרת שהכוונה היא שכשהוא מכין את חוטי השתי, הוא משחיל אותם דרך בתי הנירין, כלומר דרך אותם לולאות שבמסגרות, אז אם הוא העביר שני חוטי שתי, כבר אז הוא חייב, כי הוא בעצם בזה התחיל את תהליך ההריגה. עכשיו בא הבאי בגמרא ואומר משפט שהפרשנים מאוד מתקשים בלהבין אותו, הוא אומר שצריך שהוא יעביר את זה פעמיים בבתי הניר ואחד בניר. עכשיו לא ברור לגמרי למה הוא מתכוון, נביא פירוש אחד שמוזכר בשוטנשטיין ומבוסס על רשי, וזה שבשביל להתחייב הוא צריך שהחוט שתי יעבור בשלושה מוקדים. שני מוקדים זה שני הגלילים שבשני קצות הנול, והמוקד האמצעי זה אותם טבעות. עד כאן לגבי עושה שני בתי נירין. אחר כך המשנה מוסיפה שהוא חייב לא רק אם הוא העביר את זה בנירים, אלא גם אם הוא העביר את זה בקיירוס. מה זה הקיירוס? לפי הרמב״ם הכוונה היא לעוד איזושהי מסגרת שגם דרכם העבירו את חוטי השתי, ועם המסגרת הזאת אחרי כל שורה של הערב היו מעדקים את חוטי הערב אחת לשנייה בכוח, אז אם הוא מעביר באותה מסגרת זה גם כן עכשיו שהוא מתחיל את ההריגה והוא חייב. אגב באותו סרטון ממש רואים את אותו קיירוס, כדאי לראות בסרטון. אז זה לגבי הקיירוס, והמשנה מוסיפה שזה לא רק במי שהורג בגד רגיל, בנול רגיל, אלא גם מי שהורג דברים אחרים, כמו למשל כשהוא מכין נפה או כברה או סל מרצועות של קנים, גם את זה היו עושים בצורה של שתי וערב, וגם שם קודם כל מותחים את הרצועות של השתי, אז מי שעושה את זה גם כן חייב. עד כאן הסעיף השני בחלק הראשון של השיעור, לגבי הכנת חוטי השתי, דיברנו על עושה שני בתי נירין ומעביר בקיירוס, בסעיף השלישי אנחנו עוברים כמה שלבים קדימה, וזה לגבי תפירה. כלומר, הכנו כבר את הבדים, ובסוף אנחנו ניגשים לתפור את הבדים ביחד בשביל להכין בגד, אז מי שתופר בשבת חייב. ומה השיעור? אומרת המשנה, מי שתופר שתי תפירות, כלומר שהוא נכנס עם המחת פעמיים, פעם אחת פנימה, פעם שנייה החוצה, כלומר בעצם הוא עשה כאן תפירה אחת, ועל זה הוא חייב. זה לגבי תופר, ואומרת המשנה שגם מי שקורא התפירה על מנת לתפור שוב, למשל שהוא תפר ויצא לו לא טוב, והוא קורא את זה בשבת בשביל לתפור שוב, אז גם על עצם הקריאה הזאת הוא חייב. עכשיו אומרת הגמרא, שני הדינים שהרגע הזכרנו, גם תופר וגם קורא על מנת לתפור, הם בעצם מיותרים, כי כבר הזכרנו אותם במשנה בעין ג', ובמשנה כאן אצלנו לא הוספנו על מה שכתוב שם שום דבר, כי גם שם הזכרנו שצריך שתי תפירות. אלא מסבירה הגמרא, אתה צודק, באמת כאן זה מיותר, הסיבה שהמשנה כאן בכל זאת הביאה את זה, זה אגב הדין שמובא במשנה הבאה. מה הדין שמובא במשנה הבאה? זה הדין של מי שקורע שלא על מנת לתפור. וזה בעצם מעביר אותנו לחלק השני של השיעור, מה הדין של מי שקורע שלא על מנת לתפור. עכשיו לפני שנתחיל את החלק הזה, נקדים הקדמה קצרה לגבי המהות של מלאכות שבת. המושג של מלאכה זה מלשון ליצור משהו, כלומר מלאכות שבת יש להם אופי של יצירה, יצירה חיובית. ממילא המשפט הזה שהרגע אמרנו יש לו שתי השלכות. השלכה אחת זה שאם מישהו סתם מקלקל משהו, למשל סתם קורא איזה חתיכת בד כי בא לו, ודאי שהוא פטור. השלכה שנייה זה לגבי מלאכה שאינה צריכה לגופה. למשל אם יש אכבר בבית שלי ואני צד אותו לא כי אני רוצה את האכבר, אלא כי אני רוצה להעיף אותו מהבית, אז יש כאן פעולה שהיא למטרה שלילית, כלומר לא כי אני רוצה משהו, אלא כי אני לא רוצה משהו, ולפי רבי שמעון גם בזה פטור, לפי רבי יהודה בזה כן חייב. זאת מלאכה שאינה צריכה לגופה, כמובן שתיארנו את זה בצורה מסוימת, יש גם תיאורים אחרים, בכל אופן נקבל את זה כרגע כהנחה. עכשיו, מתוך שתי הנחות האלו, בוא נדבר על מי שקורע חתיכת בד, ואפשר לדבר על שלוש רמות. הרמה הראשונה זה מה שהזכרנו מקודם, שקראתי את הבד על מנת לתפור. כאן הקרע הוא בעצם חלק מתהליך היצירה, וברור לפי כולם שאני חייב, כמו שאמרנו במשנה מקודם. מצד שני, רמה שלישית זה שקראתי את הבד סתם, ואז כאמור זה סתם מקלקל ואני פטור לפי כולם. באמצע יש לנו רמת ביניים, וזה שאני קורא את הבד, אבל לא כי יש לי תועלת חיובית שתבוא מהקרע עצמו, אבל יש לי תועלת צדדית מעצם הפעולה של הקריאה. איזה תועלת? אז אפשרות אחת זה שהאדם אבל ויש לו חיוב לקרוע, אז בקריאה הזאת הוא יוצא ידי חובה, אז יש כאן תועלת. אפשרות שנייה זה שהוא קורע בחמתו, כלומר מרוב כעס הוא קורע בגדים, ומה התועלת כאן? זו שהתועלת זה שזה מרגיע את היצר שלו, אבל הגמרא דוחה את זה כי אומרת שזה לא לגיטימי, מי שכועס ובגלל זה שובר דברים, אז זה כעובד עבודה זרה. לכן, תועלת אחרת זה שמדובר שהוא עושה את זה לא כי באמת הוא כועס, אלא הוא עושה כאילו שהוא כועס בשביל לחנך את בני הבית. אלו התועלות שיכולות להיות בקריאה, ולכן המקרים האלו הם בעצם במצב ביניים. מצד אחד זה לא סתם מקלקל, כי כן הייתה לו איזושהי תועלת, מצד שני זה לא תועלת חיובית, כלומר הוא לא הולך להשתמש באותה קריאה עכשיו למשהו, אלא זה איזושהי תועלת צדדית מעצם הפעולה של הקריאה, לכן גם זה מוגדר לפי רש"י כמלאכה שאינה צריכה לגופה, וממילא לרבי יהודה חייב ולרבי שמעון פטור. עד כאן ההקדמה, עוד פעם, מי שקורא סתם זה מקלקל ופטור, מי שקורא על מנת לתפור ודאי שחייב, מי שקורא בשביל איזושהי תועלת צדדית, כמו קורא על מתו או קורא בשביל לחנך את הבית, אז מלאכה שינה צריכה לגופה, לרבי יהודה הוא חייב ולרבי שמעון פטור. עד כאן ההקדמות, ועכשיו ניגש למשנה ולגמרה. אנחנו נדבר על שני מקרים, מקרה אחד זה מי שקורא על מתו, מקרה שני זה מי שקורא בחמתו, ולגבי זה אומרת הגמרא שיש סתירה בין המשנה שלנו לבין ברייתא. במשנה שלנו כתוב שבשני המקרים האלו הוא פטור, בברייתא כתוב שבשני המקרים הוא חייב. מה עושים? אז נתחיל דווקא במקרה השני, שזה לגבי מי שקורא בחמתו, מסבירה הגמרא שיש כאן איזושהי תועלת, כמו שאמרנו מקודם, או להרגיע את היצר, או לחנך את הבית, בכל אופן יש כאן איזושהי תועלת, ממילא, כמו שאמרנו מקודם, זה מלאכה שינה צריכה לגופה, וממילא אין כאן שום סתירה. המשנה שלנו שפותרת זה כרבי שמעון שפותר במלאכה שינה צריכה לגופה, הברייתא שמחייבת זה כרבי יהודה שמחייב. אז זה לגבי קורא בחמתו, זה מאוד פשוט, זה פשוט מחלוקת במלאכה שינה צריכה לגופה. עכשיו נחזור אחורה לגבי קורא על מתו, גם כאן לפי רש"י הגמרא יכלה לתרץ בדיוק באותה צורה, כלומר לומר שאין סתירה, אלא זה פשוט מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון, אבל הגמרא כדרכה מעדיפה לסדר דברים בלי לומר שזה מחלוקת, לכן כאן הגמרא מביאה אפשרות נוספת לתרץ, וזה גם אם נניח כי רבי יהודה שבאמת במלאכה שינה צריכה לגופה חייב, זה כמובן דווקא כמו שאמרנו דווקא כשיש לו תועלת, כלומר דווקא כשהוא קורע על מישהו שהוא חייב לקרוע והוא יוצא בזה ידי חובה. ממילא את הברייתא שמחייבת נעמיד שהוא קורע על מישהו שהוא חייב לקרוע, כמו אחד משבעת הקרובים, או חכם, או אדם כשר, או שהוא היה שם בשעת יציאת נשמה. את המשנה לעומת זאת שפותרת נעמיד שהוא קרע כשהוא לא היה חייב לקרוע, כלומר לא באחד מהמקרים שהזכרנו, ממילא לא הייתה לו בזה שום תועלת, ולכן הוא פטור. אז זה התירוץ לגבי קורע על מתו, בברייתא שחייב זה כי הוא היה חייב לקרוע, במשנה שפטור זה כי הוא לא היה חייב לקרוע, וממילא אפילו לרבי יהודה שמחייב במלאכה שינה צריכה לגופה, כאן גם רבי יהודה פותר. עד כאן עיקר החלק השני של השיעור, עכשיו בסוגריים, כיוון שהזכרנו שאדם צריך לקרוע לא רק על מת שלו, אלא גם על אדם חכם או כשר, אז הגמרא 11 שורות לפני סוף עמוד ב' מביאה עוד שלושה מדרשים דומים. אחד זה של רבי שמעון בן פזי שאומר שהקדוש ברוך הוא סופר את הדמעות שאנשים מורידים על אדם כשר. השני זה של רב יהודה בשם רב שאומר שמי שמתעצל בהספד של חכם ראוי לקוברו בחייו. השלישי זה של רבי חייא בר אבא בשם רבי יוחנן וזה שאותו אחד לא יאריך ימים. ואגב זה, הגמרא מביאה עוד מדרש של רבי חייא בר אבא בשם רבי יוחנן, שאם אחד מהאחים מת, ידאגו כל האחים, ואם אחד מבני חבורה מת, תדאג כל החבורה כולה. בזה הגענו לשורה השלישית בקובע ועמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו היום. חילקנו היום את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון דיברנו על שיעורים של מלאכות שקשורות להכנת בגדים, חילקנו את זה לשלושה סעיפים, בחלק הראשון דיברנו על העברת חוטי הערב בחוטי השתיק, כלומר בעצם האריגה, כמה חוטי ערב צריך להעביר לפי חכמים תמיד שניים, לפי רבי אליעזר, אם זה אריג קיים אז מספיק אחד בשביל להתחייב, אם זה בתחילת הכנת אריג אז שלוש או שניים, תלוי אם זה חוטים עבים או דקים, ויש שתי סברות במה צריך מה, זה לגבי מספר החוטים, לגבי הרוחב, המינימום זה רוחב של טפח, אלא אם כן מדובר בסופה שאז אפילו שזה רק ברוחב של שלושה בתי נירין, כלומר שלושה חוטי שתי. זה היה הסעיף הראשון. הסעיף השני היה מלאכות שקשורות להכנת חוטי השתי, אמרנו שמי שמעביר שני חוטי שתי דרך הטבעות של הנירין, כבר אז הוא חייב. הבעיה אמר שצריך לחבר את זה גם לגלילים שבקצוות, וגם ראינו שאם הוא מעביר את זה בקירוס, גם על זה הוא מתחייב. בסעיף השלישי ראינו שמי שתופר שתי תפירות, כלומר נכנס פעם אחת פנימה, פעם אחת החוצה עם המחת, חייב, ומי שקורא על מנת לתפור שתי תפירות, ואמרנו שבעצם במשנה שלנו זה מיותר, וזה הובא כאן אגב המשנה הבאה, שזה בעצם העביר אותנו לחלק השני. בחלק השני דיברנו על אדם שקורא שלא על מנת לתפור, הקדמנו שמי שקורא סתם בשביל לקלקל, ודאי שהוא פטור לפי כולם, מי שקורא על מנת לתפור, כלומר שיש לו מטרה חיובית מעצם הקריאה, אז הוא חייב לפי כולם. באמצע יש לנו מצבים שהוא קורא, אבל המטרה שלו היא לא בשביל להשתמש בקריאה, אלא יש לו איזושהי תועלת צדדית מעצם הפעולה של הקריאה, כמו למשל שהוא צריך לקרוא על מתו, או שהוא קורא בשביל לחנך את הבית. זה מוגדר כמלאכה שנצחה לגופה לפי רש"י, וממילא לרבי יהודה חייב ולרבי שמעון פטור. עכשיו מתוך זה ניגשנו לגמרא וראינו שיש סתירה בין המשנה לבין הברייתא לגבי שני מקרים, לגבי קורע על מתו ולגבי קורע בחמתו, שלפי המשנה פטור ולפי הברייתא חייב. לפי רש"י, לגבי שני המקרים אפשר לתרץ שזה פשוט מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון, כי זה מלאכה שנצחה לגופה. ממילא הברייתא שמחייבת זה רבי יהודה והמשנה שפותרת זה רבי שמעון. לגבי המקרה הראשון של קורע על מתו, הגמרא רוצה לתרץ את זה גם אם נסבור רק כרבי יהודה שחייב, ממילא הברייתא מובנת, והמשנה שפותרת זה כי הוא קורע על מישהו שהוא לא חייב לקרוע בשבילו, כלומר הוא לא משיבת הקרובים והוא לא חכם והוא לא כשר במיוחד, וגם הוא לא היה נוכח בשעת יציאת נשמה, וממילא כשהוא קרא זה בעצם קריאה סתם וזה כמו מקלקל והוא פטור אפילו לרבי יהודה. זה עיקר החלק השני. אגב, זה שאמרנו שצריך לקרוע על אדם כשר, ראינו עוד שלושה מדרשים שצריך לבכות ולהספיד אנשים כשרים וחכמים כל טוב.